עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום לכם, שטח כלכלי 5:05, כמובן אנחנו עם עיניים נשואות דרומה וצפונה ונעדכן אתכם ככל שיש התפתחויות, נעסוק בעיקר בשטח כלכלי והנושאים שעל סדר היום בעניינים הכלכליים. נעקוב אחרי סל הקניות המשתלם וגם נטפל בתלונות שלכם, לא מהתלונות שקיבלנו על נושא שקשור גם בטכנולוגיה וגם בסייבר. כל זה אנחנו נטפל, וגם על השאלה הגדולה, איך נכון יותר לחסוך לילדים. ניסינו לעשות איזשהו סדר בהצעות הרבות שיש בשוק ונסות להבין, בעיקר אם אתם הורים לילדים צעירים, מה נכון עבורכם בהתנהלות הפיננסית ובתכנון עבורם. כל זה כאמור בשעה הקרובה. עורכת אותנו יעל צייטלין, מפיק הוא שלמה פולק, יונתן נדייב על הביצוע הטכני, צבי טסלר. אנחנו מתחילים. ומיד יהיה איתנו המאזין הראשון על הקו, רק נספר לכם שאתם יכולים לשלוח אלינו פניות. אם רכשתם מוצב, אתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות ולא מקבלים את השירות שמגיע לכם, אנחנו כאן בשטח כלכלי, כאן בשבילכם. אז אם אתם רוצים להשאיר לנו פניות לטיפול, מוזמנים לחייג ל-039-039-039, לוחצים על הספרה 1 להשארת הודעה, או לאחר מכן על הספרות 17 לטבעת התוכנית שטח כלכלי. אפשר לשלוח לנו גם בוואטסאפ את המילה צרכנות לוואטסאפ של כל חי, בטלפון 03-593-93. תכתבו את המילה צרכנות, תכתבו לנו בהמשך את כל הפרטים כמה שיותר, כדי שנוכל לעזור לכם ולפתור עבורכם את הפניות. בשבועות האחרונים קיבלנו לא מעט פניות, חלקן אגב פתרנו מאחורי הקלעים בלי שהיה צורך לעלות לשידור, והצלחנו לסייע ללא מעט. בשבוע האחרון קיבלנו, לא רק בשבוע האחרון, בתקופה האחרונה קיבלנו פניות, חלקן גם הגיעו לתעודה ציבורית עם אנשים, לא מעט אנשים שנתקלו בבעיה הבאה. הם יום אחד מתבקשים להקיש ספרות, או שהם קיבלו, או שמבקשים מהם להוציא ספרות ממישהו שהוא קרוב משפחה, או אדם מאוד קרוב אליהם, כדי לעשות משיכה בנקאית, ואז מתברר להם שזה לא אותו קרוב משפחה, ולא שום דבר, ואנשים כך מאבדים לא מעט כסף. אמנם יש הקיצות יותר כבדות מבחינת התשלומים, אבל פה בכל זאת מדובר באלפי שקלים, לא מעט כסף, אנשים מוציאים, ואנחנו אומרים שלום לדוד. דוד איתנו?
כן, שלום צבי.
עכשיו אני שומע אותך קצת חלש, אבל הטכנאי יעזור לנו. בוא ספר לנו את הסיפור שאתה נתקלת בו.
ככה,
או שנתקל בך, יותר נכון.
כן, בדיוק. אתמול בלילה אני מקבל הודעה בקבוצת וואטסאפ של חבר טוב, שמנהל כמה קבוצות וואטסאפ, נפלאות מאוד. ובקבוצה הוא כותב, אם מישהו יכול לעזור לו, אם יש מישהו נמצא שיש לו חשבון בנק של לאומי או דיסקונט, שכתוב לו בפרטי. אז אני הייתי שמח לעזור לחבר, כתבתי לו בפרטי מה אתה צריך. הוא כתב לי, אני תקוע פה באיזה מקום, אני צריך כסף מזומן, אבל אני יודע שהוא חבר מבוסס, חבר טוב. אני אומר, תראה בשמחה, מה אתה צריך? הוא אומר, אם אתה יכול להוציא לי קוד 5,000 שקל, קוד שאני יכול למצוא בכספומט, אני מיד אעשה לך העברה. עכשיו, שום בעיה, חבר טוב, למה לא? ועכשיו בוואטסאפ אני רואה את התמונה שלו, את השם שלו, הכל נראה נורמלי, שום סיבה לפסוד.
זאת אומרת, הוא שמור לך בספר הטלפונים של הטלפון, והוא שולח לך הודעה באותו מספר שלו.
בדיוק, הכל נראה טוב, תקין, ואני שולח לו כמובן את הקוד, אומר לו בהצלחה ידידי, הוא אומר לי, אני אעשה לך עברה מיד, גם שולח לי, הוא אומר לי, אני אעשה לך עברה. אחרי 2-3 דקות, הוא אומר לי, תשמע, אני צריך עוד 5, והוא שולח לי צילום מסך שהוא עשה לי העברה לחשבון שלי של 10,000 שקל. נתן לו את הפריטי חשבון שלי, הוא אומר לי שעשה לי העברה של 10,000 שקל, הוא אומר לי, תשמע, תשלח לי עוד 5. פה כבר התחלתי לחשוד. אני גם קצת גרפיקאי ומקצועי, אז ראיתי שהצילום מסך הזה הוא לא אמיתי, הוא קצת עבדו עליו.
מבושל.
ומפה, כן, ומפה התחלתי איתו עד הערב מסע של... אז פשוט התקשרתי אליו, 3 מספרים, התקשרתי אליו, ואז הוא אומר לי, שמע, זה לא אני, פרצו לי, כנראה פרצו לוואטסאפ, זה לא אני.
וואו.
החבר... ו...
אז בעצם מה שקרה אצלו, אם אני מבין נכון, הצד השלישי הוא זה שלקח ממנו את הפרטים ובעצם השתלט לו על הוואטסאפ.
בדיוק, הוא השתלט לו על הוואטסאפ.
ופנית, ניסית לפנות אגב למישהו בעניין הזה?
הגשתי תלונה במשטרה היום.
ומה אמרו לך?
הם אמרו שהם מקווים שצריכו להגיע אליו. גם מצאתי כל מיני פרטים עליו, קצת, שוב, אני מתעסק מחשבים, אז זה קצת עזר לי להתחקות אחרי הבן אדם כמה מקומות.
כלומר, איזה פרטים למשל מצאת?
עוד אנשים שהוא פגע בהם, כמה כספים משך מהם, איפה הוא מתגורר, יש לי איזה כיוון, לפי המשיכות שהוא משך.
אוקיי, זאת אומרת, יצרת איזושהי קצת עבודה תחקיר,
בעצם
לנסות לעלות עליו? פנית לבנק? ניסית לבקש מהם את הכסף?
אני לא ביקשתי את הכסף, כי זה לא העבר, זה העבר או משהו אפשר לבטל, אבל אני פשוט נותן לו קוד משיכה. זאת אומרת, הכסף נמשך מאותו רגע מזומן.
התראה. קריית שמונה.
כאמור, התראה בקריית שמונה, אנחנו נעדכן אם יש התפתחויות. אני מזמין אותך, דוד, להמתין על הקו, כי נמצא איתנו המומחה. בעניין הזה, שלום עורך דין רמי תמם.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, לשעבר חוקר בכיר בלאב 433, הוא מומחה לסייבר, מכירה אקדמית אונו. דוד עשה 50% בסדר, לא?
הבעיה זה לא 50% בסדר, 50% לא בסדר.
כן, בגלל זה אנחנו התכנסנו, כן.
נכון, תראה, יש כלל שאנשים צריכים להקפיד עליו. בסופו של דבר אנחנו נמצאים בעולם של אימותים משניים, מנסים לאמת אותך לא רק עם סיסמה, אלא גם על ידי קוד שאמור להגיע לטלפון. קודים אף פעם, אף פעם לא אומרים לאף אחד, לא מוסרים לאף אחד. קודים מבינים באפליקציה או בתוכנה בלבד, לא עושים זה שום דבר אחר. וכל הבעיה מתחילה בכך שבעצם אנשים מוסרים את הקודים שלהם. עכשיו הרמאים אפילו הפכו טיפה יותר מתוחכם. והם יוזמים שיחות טלפון, הרי את המספר כבר יש להם, הרי את המספר של הוואטסאפ, יוזמים שיחות טלפון מכל ממוחשב לכאורה שמבקש ממך את הקוד, גם שם אתה לא אמור להזין, כי השיחות הללו של מייקרוסופט ושל אחרים כיום מבקשות ממך ללחוץ על סולמית.
אנחנו שומעים אותך קצת מקוטע, אם תוכל איך שרואים, זהו. אבל אני רק רוצה רק להבין, עבור המאזינים, הוא קיבל את ההודעה שמבקש ממנו את אותם 5,000 שקלים עזרה, ותמורת זה הוא יקבל את אותה עברה בנקאית. הוא קיבל את זה מחבר טוב, שהוא מכיר את המספר, הוא רואה שזהו עם השם ועם התמונה. מה בעצם קרה באמצע?
מה שקורה זה שבעצם כשפורצים לוואטסאפ, אז הפריצה היא בעצם סדרתית. כלומר, אני פורץ לאחד, מדרכו אני מגיע לחברה, ומדרכו אני מגיע לחברים הנוספים, ואז קלאסטר של חברים שכולם מדברים אחד עם השני. וזו חלק מהבעיה. אתה מבין אותי? עכשיו, אתה תקבל, בדרך כלל תקבל את ההודעה ממספר שאתה מכיר, מחבר שאתה מכיר, מגוף שאתה מכיר, וזה יראה לך נכון. עכשיו,
זאת אומרת, אני יכול לצורך עניין לקבל מחר הודעה מאשתי שאומרת, שלחתי לך את הקוד, רק תיתן לי אותו, משהו שאולי אנחנו נכון. עושים בשגרה, נכון. וזה טעות אם אני אתן לה את הקוד, כי יכול שזאת לא יהיה, אלא מישהו ישתלט לה על הוואטסאפ.
לא נותנים, לא נותנים קוד לאף אחד, ויותר מזה, אנחנו פשוט חיים בעולם כל כך עסוק, שאנשים שכחו מה זה לטלפן. יש להם טלפון, אבל לא מטלפנים. דברו עם אנשים, שמעו את הקול שלהם. את הכל
שלי. זאת אומרת, מה שהוא עשה בעצם, כשהוא חשד, הוא הרים את הטלפון, ואז בבת אחת התברר לו שבהודעות הוא לא מתכתב עם החבר, אלא עם הגנב. אז אתה אומר...
אבל אני רוצה להגיד עוד איזשהו... עוד טיפ קטן לרשותך, לקהל שמקשיב. וואטסאפ היום היא צינור המידע המהיר ביותר בישראל לכל דבר כמעט. אנשים מנהלים את חייהם בוואטסאפ. אפשר לדעת בין כמה אתה, אם אתה מנהל את חייך באינסטוש או בטיק טוק או בוואטסאפ, או אם בדיוק בין כמה אתה. עכשיו, והם קשורים, האינסטגרם קשור לוואטסאפ, קשור לפייסבוק, אתה מבין, והכל קשור אחד לשני. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה מכיוון שבעולם הזה אנשים לא קולטים כמה מסוכן לאבד בטן את הוואטסאפ שלהם. קח דוגמה, אם חברות האשראי בעבר שלחו קודים ב-SMS, היום מרבית העסקאות שנעשות מחול שולחים לך קוד בוואטסאפ.
כן, מאפשרים לפחות, כן.
ולמה הם עושים את זה? כי הרבה מאוד אנשים נוסעים לחול ומחליפים שם מטסים. יש להם את הוואטסאפ שלהם, אבל... עם כרטיסים אחר, ולכן לא יכולים לקבל הודעות טקסט. כלומר, אם עכשיו אני רוצה לבצע עסקה באשראי שלך, שגנבתי, וזה קל לגנוב, כי יש דאטה בייסים שלמים של אשראי, שגנבתי ואני רוצה שהוא יסתמש בו מחול, והוואטסאפ שלך בידיי, אני גם כן מאשר את זה, ואז שתבוא לבנק ותגיד להם, חברים, למה אישרתי? אני אגיד לך, אתה אישרת לנו.
ושם אפשר לעשות עימוד ושלבין, נכון? זה... פתרון הראשון.
אז אני חושב שהפתרון הראשון הוא לשים קוד מחמיר. כלומר, קוד, שהקוד הזה, כל פעם שהוואטסאפ מופעל למקום אחר, הקוד הזה עולה. או גם פעם מכמה זמן הקוד הזה עולה. כי ברגע שיש לך קוד שכזה, גם אם יגנבו לך את הוואטסאפ, הוא מהר מאוד ינהל לו, והוא לא יוכל להחליף את המספר כמו שהוא בדרך כלל עושה. יותר מזה, אם מישהו, אם אתה חושב שגנבו לך את הוואטסאפ, דבר ראשון, אתה שולח הודעה לעצמך ורואה באמת שהיא מגיעה. זה דבר ראשון. אחרי שאתה עושה את זה ואתה בודק אם מגיעה אליך,
זאת אומרת, אני עכשיו מהטלפון שלי יש לי וואטסאפ ואני חושד שמישהו גנב לי, אז אני שולח הודעה לעצמי בעצם?
אתה שולח הודעה לעצמך, אפשר לזה כבר היום. בעבר אנשים עזו קבוצות עם עצמם, קראו לזה אני וכולי. היום כבר אפשר לזה
למי מאיתנו?
בדיוק, הודעה לעצמך ביתר קלות. אז הקוד המחמיר והודעה לעצמך. דבר נוסף, אם גנבו לך את הוואטסאפ, דבר ראשון שאתה עושה, זה אתה מנסה להתקין את הוואטסאפ שלך בטלפון אחר, כדי לא למחוק את הוואטסאפ שלך, כי אולי לא גנוב, סתם אתה בהשתרת ואתה תמחוק את כל הדעות החשובות שיש לך. לכן, אם אתה מגובה, אז מצוין. אם אתה לא מגובה, אתה מתקין בטלפון אחר ומנסה למשוך חזרה את הוואטסאפ.
התראה. קריית שמונה.
כן.
צריך לעשות דבר שני. אם אתה לא מצליח, וכבר לא היה לך קוד מחמיר, והוא שם קוד מחמיר על הוואטסאפ שלך, שעכשיו אתה מנותק, אתה מודיע לוואטסאפ, ועד לך 7 ימים שהמנוי מוקפא, עד שאתה יכול להשתמש בו. אבל זה לא מספיק, כי בזמן הקצר שעובר, יכול להודיע לכל חבריך, ולכן מה שעשיתי לכמה אנשי עסקים שנתקלו בבעיה דומה, פשוט הם קנו דחוף עוד מספר, הם התקינו את המספר הזה על הוואטסאפ שלהם, ובעצם הם ראו את הקבוצות שלהם, הרי הם לא זכרו בכלל באיזה קבוצות הם היו. עכשיו שהם ראו את הקבוצות שלהם, ידעו להודיע להם מהמספר האחר, חברים, מי שעושה שימוש במספר שלי, אל תתייחסו לכל הודעה שאתם מקבלים ממני. שזה גם עניין די מעצבן.
אבל זה כבר פתרון בדיעבד, ואתה אומר, ככל
שנשתמש
במניעה, אז נצליח יותר. אגב, אני גם ממליץ מאוד, הזכרת את הנושא של עסקאות בכרטיס אשראי, אפשר היום למי שיש לו טלפון שמקבל הודעות, להגדיר בחברות האשראי שכל עסקה טלפונית או עסקה בכלל, תקבלו הודעה עליה, בקלות כך אפשר לעלות על הדברים. אוקיי, עורך דין רמי תמן, תודה.
תודה רבה לכם.
ותודה לדוד.
תודה.
ועכשיו אנחנו עם הסל המשתלם. בכל שבוע אנחנו נותנים סקירה לסל קניות קבוע, משווים אותו ברשתות השונות, רשתות שפונות לציבור החרדי, אותן רשתות גדולות, והנה אות ונתחיל.
כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
אז נגיד שהסל הזה אנחנו בודקים באמצעות פרייסס, ובודקים את המחיר הנפוץ באותן רשתות. המחירים לא השתנו באופן דרמטי, עדיין הדירוג נשמר. במקום הראשון, במחיר הזול ביותר, יש חסד, 488 שקלים ו-80 אגורות, עלייה של שקל בודד. הסל של רמי לוי במקום השני עולה 8 שקלים יותר, זול יותר משבוע שעבר בשקל אחד, 496 שקלים, 15 אגורות. במקום השלישי, אושר עד, אושר עד, הפער בינו לבין יש חסד כבר מגיע ל-24 שקלים כמעט, התייקרות יותר מ-4 שקלים בשבוע שעבר, 512 שקלים וחצי, וגם השבוע הרשת היקרה ביותר היא שוק מהדרין, 563 שקלים ו-67 אגורות, מול 488 שקלים ביש חסד, פער של כמעט 80 שקלים, על אותה קנייה בדיוק 75 שקלים, אז תבדקו, תעשו השוואה, ותנהגו בחוכמה וצרכנות נבונה. אומרים עכשיו שלום לטלי אולנברג.
שלום וברכה.
ערב טוב, סמנכ"לית שיווק, מכירות ופיתוח של עסקי שווה, מנהלת ומפתחת, מערכת התשלומים הלאומית באשראי. ואתם, אנחנו ככה מדברים על קניות ועל מה שקורה, והתחושה הכללית ש... משהו בכל זאת השתנה, אנחנו מסתובבים לא רק ברשתות השיווק, אלא בכלל, ורואים יותר תנועה של אנשים, והשאלה היא עד כמה אתם, מהנתונים שאתם אוספים, מהסליקה של כרטיסי האשראי, עד כמה אנחנו חזרנו לעצמנו אחרי המלחמה מבחינת הקניות?
כן, אז באמת בשווה אנחנו רואים את כל פעילות כרטיסי האשראי במשק הישראלי, ואנחנו עוקבים באדיקות מאז תחילת המלחמה בעצם כל שבוע להסתכל מה קרה לנו, מה קורה לנו לציבור, האם אנחנו מתוששים, ואפשר לראות שמיד אחרי המלחמה הייתה ירידה כללית במשק של כ-30% מהממוצע, אחר כך הייתה קצת עלייה ושוב פעם ירידה, ואפשר לראות דיפרנציאציה באמת בין הערים. ואם אנחנו מסתכלים על חודש נובמבר, חודש נובמבר הוא חודש שמאוד מעניין להסתכל עליו, כי הוא בעצם חודש המבצעים, ותהינו באמת אם הציבור יוצא החוצה ומנצל את המבצעים, וראינו שכן.
אנחנו מדברים אבל על קנייה שהיא דרך הרשת או קנייה בחנויות פיזיות?
שהיא גם בחנויות פיזיות וגם קניית אונליין. אנחנו בעצם רואים את כל הקניות, כמעט כל הקניות בשוק, ואנחנו גם יכולים לראות איזה ענפים הם הענפים שנפגעו יותר, איזה ענפים התחזקו. למשל אנחנו רואים שבחודש נובמבר ההוצאות בתחום הלבשה והנהלה וחשמל ואלקטרוניקה זינקו. אנשים יצאו בנובמבר לנצל
את המבצעים. ביחס לחודש הקודם, לחודש הראשון של המלחמה.
נכון, נכון, נכון. תראה, בחודש הראשון של בשבוע הראשון של המלחמה, מה שראינו באמת זה ירידה מאוד דרמטית ברוב הענפים, והענפים היחידים שראינו בהם עלייה משמעותית היו כמונאות המזון. כנראה יצאנו לקנות באמת הרבה מזון, גם כי דאגנו מאוד מה יהיה איתנו, וגם כי קנינו הרבה מזון ללוחמים שלנו. אז ראינו עלייה מאוד גדולה בכימונאות המזון, וגם באופן מפתיע בתיירות. נקנו הרבה כרטיסי טיסה, כנראה גם לחזור לארץ.
אוקיי.
התיירות ירדה אחר כך באופן דרמטי.
זהו, כי אנחנו, אומנם בימים האחרונים רואים טיפה עלייה, אבל באופן כללי, המספרים הם, צריך לבקר בנדבק כדי לראות, המקום שומם, קשה לזהות אותו.
נכון, נכון. באמת הענף הזה בירידה, כל ענף הפנאי והבילוי. תשמע, אם אנחנו מסתכלים על אילת, אילת היא בתפוסה מלאה, המלונות מלאים, אבל העיר בירידה דרמטית של כ-40% מהממוצע, כי באמת האנשים שנמצאים שם זה בעיקר המפונים, ואנשים לא באים לבלות ולא לאטרקציות ולא למסעדות ובילויים. אז אנחנו ממש רואים על העיר הזאת את הכאב הגדול, וגם על תל אביב, גם בתל אביב אנחנו רואים ירידה. אנחנו מניחים שזה קשור לזה שאנשים הרבה מגויסים, הרבה במילואים, הרבה אנשים לא מגיעים למקומות העבודה שלהם, סטודנטים עוד לא חזרו, אין תיירות, ממש בכל, אנחנו מסתכלים על כל הציר של האוכלוסייה, אנחנו רואים את הפגיעה הקשה בערים שהיו מאוד דומיננטיות בהוצאות שלהם.
אני מבין. אבל כן, אני רואה, ראיתי גם את הנתון שפרסמתם שבוע שעבר, שהשבוע השביעי של מלחמת חרבות ברזל, ההוצאות הגיעו ל-8.8 מיליארד שקל, שזה הכי גבוה מתחילת המלחמה. זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא רק חגי הקניות כנראה, יש איזושהי חזרה לשגרה מסוימת ברכישות.
נכון, אנחנו בהחלט רואים התאוששות, ואנחנו רואים חזרה לשגרה מסוימת, שוב, בערים המרכזיות, שפלה, מרכז וכו', כמובן שבכל אזור העוטף ובקריית שמונה וכו', עדיין אנחנו רואים שם ירידה מאוד דרמטית, אבל ברוב המשק אנחנו רואים התאוששות, אבל חשוב לציין שנובמבר הוא לא אינדיקטור, הוא לא אינדיקטור כל כך טוב שאנחנו יכולים לאחז בו, ולהיות רגועים, כי נובמבר...
יש כבר איזושהי אינדיקציה לתחילת דצמבר, ליומיים וחצי?
לא, אנחנו ממש, אני מניחה בסוף השבוע, אנחנו נסתכל, ואנחנו נשמח לעלות לשידור ולספר לכם.
אז אנחנו נעקוב...
מה שלום הציבור שלנו.
מה שלום הציבור שלנו. טוב, נקווה שרק מסיבות טובות יצאו וירכשו. טלי אונברג, סמנכלית שיווק, לכרות ופיתוח עסקי של שווה. תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
יוצאים להפסקת פרסמות קצרה אחריה, ננסה לברר מה הדרך הכי נכונה עבורכם כדי לתכנן נכון תכנון פיננסי, דווקא כשהילדים צעירים. יישארו איתנו, יכול להיות שזה יחסוך לכם הרבה 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 מאוד כסף.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
טוב, חזרתם אלינו 5:30, אנחנו על שטח כלכלי, ואני רוצה להגיד ככה, משהו קצת ברמה האישית, השבוע פנה אליי חבר טוב, שבשעה טובה נולד להם בן בכור, ואז בין השאלות אומרים, רגע, אבל מה עם הנושא הכלכלי? איך מתכננים? ופתאום הבנתי שזוג צעיר שיש להם ילד, ואף אחד לא הכין אותם לצד הזה, אולי לוקחים קורס הכנה, לדברים אחרים, אבל לזה לא, ואנשים נזכרים ללכת לרופא דווקא כשכואב להם, או כשכאב הופך בלתי נסבל, וגם בנושאים כלכליים, זה ככה, זה לא אמור להיות. ככה, הדרך הנכונה היא לטפל בדברים בשורש, ואת זה אנחנו מנסים לעשות עכשיו, לא רק לטפל בעזרה ראשונה, אלא גם לנסות להבין מה אפשר לעשות לגבי אחת ההוצאות אולי הכי גדולות במשפחה, וזה הוצאה של חתונה. שלום לרב חיים אלתר.
שלום וברכה, לכל הכי
טוב. מנכ"ל הגמ"ח המרכזי, קודם כל, לטובת מי שלא מכיר, אז קצת תעודת זהות שלכם, כמה זמן אתם קיימים?
הגמ"ח המרכזי פועל מזה 20 שנה.
כמה משפחות? כמה משפחות היום?
אנחנו כיום, יש לנו חברים בגמ"ח המרכזי, 82 אלף אנשים, כאשר שמתוכם בערך 50 אלף, אנחנו מדברים על בערך שליש מהציבור החרדי ויותר, חברים בגמ"ח המרכזי.
עוד פעם לא הבנתי, 82 אלף זה ילדים או משפחות?
יש להם אינטראקציה והם קשורים והם חברים מלואים על הגמ"ח המרכזי, אבל כלובים ונמצאים בתוכניות, יש לנו בערך שליש מהציבור החרדי, שכאן מדובר על 50 אלף ויותר משפחות.
יותר מ-50 אלף משפחות, שזה כשליש מהציבור החרדי, ואתם נכון. שחברים בגמ"ח, ומה סך ההלוואות היום שאתם נותנים בשנה?
ההלוואות שהגמ"ח המרכזי מוציא בשנה הן לערך 450 מיליון שקלים. כיום יש לנו כספים שמוחזקים בידי הציבור, מיליארד 200 בערך, מיליארד 200 מיליון שקלים, כאשר כמובן שהכספים יוצאים כהלוואות, נכנסים כהחזרי הלוואות ויוצאים מחדש, ויש פה איזשהו גלגל ש...
אז בוא ננסה רגע להסביר...
מחזור כספי שמסתובב בין המשפחות.
בוא ננסה להסביר לאלו מאיתנו שפחות מכירים, אולי כי הם לא חברים, אולי כי לא הבינו עד הסוף, איך זה עובד בעצם? אתם, הגיל שאפשר להצטרף, מי שעכשיו צריך לחתן ילדים זה פחות רלוונטי אליו כנראה, עד איזה גיל אפשר להצטרף? עד איזה גיל של הילד?
אז בואו נאמר במילים פשוטות. הגמ"ח המרכזי כיום, בשביל להיכנס לגמ"ח המרכזי, אנחנו מצרפים את הילדים עד גיל 3 שנים. התוכנית של הגמ"ח המרכזי בנויה בצורה כזו, שאנשים מכניסים סכומים קטנים, קטנים מאוד, על הלוואה של, לא נלאה את הציבור, אבל על הלוואה של 40 אלף עתידית, 40 אלף שקלים עתידית, כשזה במכפלות. אנחנו נותנים הלוואות עד 320 אלף שקלים, אבל אז אם דיברנו על 40 אלף, אז זה פי 8, שזה 320 אלף שקלים, אבל על כל 40 אלף שקלים צריכים להפקיד מדי חודש במשך 10 שנים, 40 שקלים זה הכל.
שזה יוצא כמה בסך הכל? 40 כפול 12 חודשים כפול 10 שנים?
בדיוק, 4,800 שקלים זה הסכום שמפקידים בגמ"ח המרכזי, כשבסופו של דבר אחרי שמחזירים את ההלוואה הגדולה של 40,000 שקלים, עדיין מקבלים 2,400 ש"ח מענק מתוך הסכום הזה.
זה אומר שבעצם ההלוואה הזאת של 40 אלף שקלים עלתה להם 2,400 שקל. ככה, אם נסכם את זה בצורה קצת גסה.
בהחלט נכון, אנחנו לא מדברים במונחים של עלתה להם, כי הגמ"ח המרכזי הוא קודם כל ארגון חסד. אם תרצו לשאול ולדייק, אני יכול להסביר יותר, אבל זה הכסף מיד מולווה לאנשים אחרים. הכספים האלה הולכים להוצאות וכדי להחזיק את התוכנית הכלכלית, ולכן פסקו כל גדולי הדור שאפשר לתת לגמ"ח המרכזי מכספי מעשרות. אבל בהחלט 2,400 ש"ח זוהי התרומה.
זאת אומרת מה, הקופה שלך כרגע ריקה? אתה אומר שכל כסף שנכנס להלוואות, אז הקופה ריקה בעצם?
נכון, נכון. הגמ"ח מייעד לעצמו לקחת את הכספים ולתת אותם בהלוואות. יש כמובן יתרות לגמ"ח המרכזי, כי אנחנו לא מוצאים, אנחנו אף פעם לא רוצים לשלט בלי רזרבות בכלל. ומטבע הדברים, יש תוכניות כלכליות שצפות, ויש לנו סטטיסטיקות מאוד מדויקות, כמה כסף אנחנו צריכים בקופה כל הזמן, אבל המטרה שלנו היא שכל אדם שמחתן וחבר בגמ"ח יקבל מיד את הכסף, הוא מבקש והוא מקבל מיד. אז לא מרוקנים את הקופה לחלוטין, אבל בהחלט מתזרימים אותה באופן הזה, שכל החברים יקבלו הלוואות משמעותיות שיגרמו להם לחתן בלב שמח.
ואותם 2,400 שקלים הולכים על מה? על חובות עבודים? על משכורות? על מה זה הולך בעצם? שזה אתה יודע, זה בסוף מכפלות. הזכרת 80,000 איש, 80,000 כפול 2,400, זה בכל זאת
שכה. השאלה מאוד ברורה והתשובה היא מאוד פשוטה. 2,400 שקלים האלה הולכים. בראש ובראשונה בשביל להחזיק את התוכנית הכלכלית כדי שתהיה לה התכנות, ויש לנו הרבה כלכלנים שיושבים ובודקים איך זה עובד. כמובן שזה מכסה את תוצאות התפעול והעובדים, יש כאן אופרציה מאוד מאוד גדולה שמטפלת בכל כך הרבה משפחות, ואם אתה מדבר על חובות עבודים, אז גם להם, אבל הם שואפים ממש לאפס בגמ"ח המרכזי.
שואפים לאפס? כי מה, אתם לוקחים ביטחונות גם?
בוודאי. כל הלוואה היא נעשית עם ערבויות, עם ביטחונות, באופן שאנחנו בודקים ורואים שהלוואה היא, הדבר שנותנים אותו כדי להחזיר. כמובן,
בסופו של דבר, כשאתה, אתה יודע, הכסף הוא דבר נזין מהבחינה הזו שיש אינפלציה, וכל שנה יש אינפלציה, והכסף לא שומר על הערך שלו. איך בעצם, מה המודל הכלכלי שמאפשר לכם לוודא שאתם בסופו של דבר נותנים לאנשים את הערך שמגיע להם?
קודם כל, זה בהחלט נכון שלכסף יש אינפלציה. ואנחנו באמת לא צמודי מדד. אבל השאלה הזאת, כשאנחנו מסתכלים ביחס לתוצאה המושלמת, היא שאלה זניחה, ואני רוצה להסביר למה. המודל של הגמ"ח המרכזי גורם לכך שכשבן אדם מכניס לצורך העניין 10 שקלים, הוא מקבל הלוואה של פי 8.3% בבוא העת. עכשיו, גם אם אינפלציונית הוא הפסיד אחוז מסוים, מי שרוצה להתייחס לכך, ל-2,400 ש"ח שהוא הפסיד אינפלציונית על ה-2,400 ש"ח האלה סכום מסוים, הוא מאוד הרבה ירוויח לכך שהוא יקבל הלוואה שהוא לא משלם עליה ריביות מאוד מאוד גבוהות בבוא העת, הוא ירוויח הרבה יותר מאשר הפסד האינפלציה שהוא זניח ביחס לסכום. כל אחד יכול להמחיש את זה לעצמו, אבל כל אדם שהולך היום כדי לקבל הלוואה צרכנית רגילה, לא הלוואת משכנתה, בבנק, אם זה אשראי ברגע או כל סוג אחר של הלוואה, כדי לחתן ילדים, לשלם 10%
כן, עלויות האשראי הן ידועות. אבל בסופו של דבר, רק דבר אחד לא הצלחתי להבין, כי עשיתי קצת את החשבון בינתיים. אותם 2,400 שקלים, 80,000 איש שכרגע נמצאים, זה 192 מיליוני שקלים. סכום מכובד. זה הולך על מה? רק על יועצים כלכליים ומשכורות?
לא, לא, בכלל לא. הכסף הזה נמצא בקופה, והכסף הזה מולווה לציבור. הציבור לווה את אותם כספים, מלבד הוצאות קבועות שהן מהיום מפורסמות.
כן, אבל בסופו של דבר, ב-20 שנה, הכסף הזה מצטבר. זאת אומרת, הייתם יכולים אולי להיות במצב כזה היום, שבו אתם יכולים להלוות כסף גם למי שלא חבר אצלכם, בזכות אותם כספים האלה, אם הם מיועדים רק להלוות.
בהחלט התוכנית הכלכלית בנויה בצורה כזאת, שבבוא הזמן, אנחנו כעת עברנו 20 שנה בגמ"ח, זה עדיין לא מספיק, אבל אנחנו הולכים ומתקרבים. בהחלט ככל שיעבור הזמן, הגמ"ח יצטרך פחות עון עצמי בשביל לתת הלוואות, כי ההון העצמי ילך להצטבר, כי עדיין יש יתרות, אתה צדק על כל סכום, אבל עדיין התוכנית הכלכלית מחייבת לעשות את מה שאנחנו עושים, ובהמשך בהחלט זה כסף ציבורי שיבוא לטובת הציבור.
שזה אומר מה, בעוד בעוד 20 שנה, בעוד כמה, להערכתך?
אם אנחנו צריכים לדייק את זה, אנחנו צריכים להסתכל על כל שנה במספרים הולכים ומשתנים, ולא על רגל אחת לתוכנית רדיו, אבל okay. בהחלט ככל שעובר הזמן, זה יהיה לטובת הציבור, לטובת עשרות אלפי המשפחות שמניעות על הגמח.
מקווה שעשינו טיפה סדר בעניין זה. חי אלתר, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה רבה והצלחה לכולם.
מאזין לדברים ארץ צדוק, מנכ"ל אביב בית השקעות. ארץ, שלום.
שלום, שלום.
תראה, על פניו, אתה יודע, גמילות חסד, גמח, זה משהו שהחזיק את עם ישראל, והנה הלוואה ללא ריבית, אנחנו רואים את גובה הלוואות היום, הוא הזכיר 10%, אפשר גם פחות, אבל עדיין יש לזה עלויות מאוד גבוהות. אז הנה, אולי זה השקעה משתלמת לשים כסף, שיחכה לי בבוא העת, שצריך לתן את הילד.
תראה, יש לא מעט יתרונות לגמח
בישראל.
קודם לגמחים הספציפיים האלה יש לו מעט יתרונות. אחד, תא המשפחתי שם בצד כסף שאולי אם הוא לא היה שם אותו בצד, הכסף הזה היה מתבזבז, שמים אותו בצד, בבוא הם מקבלים הלוואה גדולה יחסית שיכולה לשמש למימון החתונה, אולי להתחלה של דירה ביחד עם עוד קצת כספים, תלוי גם כמה מפקידים, זה בסדר גמור. הבעיה היא, קודם כל, שאלה אחת שהייתי רוצה לשאול אותו ולא שאלת אותו, היו לנו הרבה שנים של ריביות אפסיות. זאת אומרת, ההטבה הזאת של הלוואה ללא ריבית היא טובה בימים כמו הימים שלנו, שהריבית יחסית גבוהה, אבל בשנים שבהן הריבית הייתה אפסית, ההטבה הזאת לא הייתה שווה
הרבה. כן, אבל גם כשהריבית הייתה היום, אפסית... אבל גם כשהריבית ההפתעה הפסית, ריבית הפריים הייתה נגיד סביב 3%, והיית מקבל פריים פלוס, היית סביב 4%, יכול לקבל 3.5%, ויש לך כוח מיקוח טוב מול הבנק, עם הניקוד שלך טוב בבנק, אז עדיין יש פה עלויות לא מבוטלות, זאת אומרת 2,400 שקל על הלוואה של...
נכון.
40,000 שקל, זה לא נורא גם בעיתות שפל.
נכון, ובעיקר היכולת לבוא ולקבל הלוואה בסכום גבוה יחסית. שוב, אני לא נגד
זה. אבל יש לך הצעה יותר טובה מה לעשות עם אותם 4,800 שקל?
זהו, אני טוען שיש עוד אלטרנטיבות שכדאי לבחון. שוב, אני לא נגד הגמחים, זה דבר בסדר גמור. אני טוען שיש עוד אלטרנטיבות.
כמו?
יש אלטרנטיבות שהציבור הכללי משתמש בהן, ואין סיבה שהציבור החרדי לא ישתמש בהן. ולמשל, השקעה בשוק ההון. היום אנחנו יודעים לאורך שנים, אם נבדוק לאורך עשרות שנים אחורה, אנחנו נגלה ונבין שההשקעה בשוק המניות הייתה ההשקעה המשתלמת ביותר. עכשיו, אם אדם יבוא, וישקיע את כספו, את אותם 100 שקלים, או לא משנה כמה שהוא מפקיד כל חודש, הוא ישקיע את זה בשוק ההון.
איך הוא ישקיע 100 שקלים בחודש בשוק ההון?
אפשר להשקיע, אפשר, יש היום קרנות נאמנות קשרות שמשקיעות על פי ההלכה, ואפשר לעשות הוראת קבע חודשית לקרנות כאלה. אנחנו בנינו מנגנון כזה לציבור החרדי, שמאפשר לאנשים לעשות הוראת קבע, ואוטומטית הכסף כבר מושקע במקומות שהם צריכים שהוא יושקע בהם, ובמצב כזה, אתה קודם כל משקיע את כספך לעצמך, כנראה, שוב, לפחות לפי ההיסטוריה, לפחות עשרות השנים הקודמות, התשואה בשוק ההון, בשוק המניות, הייתה גבוהה יותר מכל נכס אחר. אתה יכול לעשות את הרווחים שלך, ואתה יכול אחר כך להשתמש בהם כדי לממן את התשלום הראשוני לבית שלך. יכול להיות שתצטרך לקחת גם הלוואה, אבל תצטרך לקחת הלוואה יותר נמוכה משמעותית, וגם אם היא תהיה עם ריבית ולא ללא ריבית כמו הגמחים, לפי החישובים שאנחנו עשינו, זה יכול להשתלם לו פחות. יש יתרונות לדבר הזה נוספים, שבעצם אתה מפקיד היום לגמח, ויכול להיות שבעוד 20 שנה אולי תהיה בחול ולא בארץ, אולי תחתן את הילדים עם מישהו שכבר יש לו דירות לילדים שלו, ואז יש לך פה בעצם הלוואה ללא צורך. ברגע שאתה משקיע את הכסף שלך, הוא שלך. הוא נשאר לך, והוא יכול לשמש אותך גם לצרכים אחרים, לא רק לדירה. וזה גם משמעותי. עכשיו, אני רק רוצה לסייג. בשוק ההון יש, שוב, יש יתרונות וחסרונות, יש סיכון ויש סיכוי, אפשר להרוויח הרבה יותר, אפשר להרוויח פחות, אבל אני חושב שהציבור החרדי צריך להבין שיש עוד אלטרנטיבות, הוא צריך לבחון את זה, זה חלק מחינוך פיננסי, הוא יכול לעשות לביתו הרבה יותר בשימוש בכלים לגיטימיים שכל הציבור משתמש בהם, אין סיבה שהוא לא ייחשף אליהם וישתמש בהם גם.
צדוק, מנכ"ל אביב בית השקעות, תודה.
תודה רבה.
ומאזין בסבלנות רבה, דודו אולצמן, שלום דודו.
שלום ברכה.
כיף לשמוע אותך, פרשן כלכלי ויועץ פיננסי וחבר. רק תדבר איתנו בלי הרמקו כדי שנוכל לשמוע אותך היטב. אתה מאזין לדברים, ומה, איך אתה רואה את זה כשעומד כמח מול השקעות בשוק ההון? כשאנחנו מדברים על, על, על הורים לילד קטן שרוצים לקבל את ה, להחליט את ההחלטות הכי טובות עבורו.
כשקודם כל אני באוטו בנסיעה, אז אני לא יכול לדבר איתך בשום צורה אחרת.
אוקיי, אז תדבר בבטחה, תשתדל להיות קרוב למיקרופון ואנחנו נתאמץ לשמוע. כן,
אוקיי, עכשיו בוא נתחיל לנתח. זאת אומרת, אתה יכול לקבל הלוואה מקסימלית של 40,000 שקל, אם הבנתי נכון,
לפי כמה ששמת, כן.
כן, אבל בואו, הוא נתן את הדוגמה של 40,000 שקל, נלך עם 40,000 שקל.
אוקיי.
עכשיו, בשביל 40,000 שקל לקבל, אתה צריך להפקיד במשך תקופה 4,800 שקל.
נכון.
כלומר, אתה מפקיד 4,800 שקל במשך, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, 40 שקל, זה במשך 10 שנים. עכשיו, אתה מחתן את הילד במגזר החרדי או הדתי, בוא נגיד שאתה מחתן אותו סביב ה-20, בסדר?
כן.
ובוא נגיד שהממוצע זה 10 שנים, אז בוא נגיד שאתה הרי משלם כסף מראש בשביל לקבל 40,000 שקל,
כן,
של 6%. למה? כי אתה מקבל חזרה 2,400 שקל, שבינתיים הכסף הזה נשחק, הערך שלו נשחק. אם היית לוקח 2,400 שקל ושם אותם בתוכנית חיסכון, היה לך הרבה יותר כסף, אוקיי?
אפילו אם זה רק היה צמוד מדד, אתה אומר.
לא, אני לא נכנס כרגע למה, אבל אני אומר, אני נותן דוגמה, אני לא יכול לחשב, כי לא, אתה יודע, הנתונים לא היו לפניי לפני שעניתי לה...
כן, אבל אתה אומר, בכל מקרה מדובר פה על כסף שנשחק, כשאתה מקבל אותו באורך נומינלי ולא ריאלי.
אני אמר, יאמר לזכותו של ארז, שהוא גם חבר, יאמר לזכותו שבעצם הוא בא ואמר שצריך להבין שבמשך יותר מעצור הריבית הייתה אפסית. אם אתה נגעת בריבית הפריים, אז ריבית הפריים במדינת ישראל הייתה 1.6%, ואנחנו מדברים על 6% ריבית, כלומר היה פה ריבית שאם אנחנו ניקח אותה בשפה המקצועית, כפי שגם אתה מכיר אותה וחלק מהמזינים מכירים את זה גם, זה פריים פלוס 4.5 או 4.4. זה המון. ואם אתה תיקח את העלויות של ה-2400 שזה נשחק,
כן,
שהיה לך אלטרנטיבה, אתה מגיע לריביות גבוהות.
אז אתה מצטרף בעצם להמלצה שלו להעדיף לשים כסף בשוק ההון, ואז הוא יהיה לך יותר נזיל. אגב, אני רוצה להזכיר, יש לכל אחד אפשרות, דרך חיסכון לכל ילד, להפקיד עוד 50 שקלים ולהשקיע בשוק ההון.
אבל, אני מכיר גם אחי, גמילות חסדית, שאתה לא צריך להביא ערבויות, ולא לוקחים ממך ריבית, וזה הדבר האמיתי.
תלוי באיזה סכומים כמובן. הנושא מספיק חשוב כדי שאנחנו נדבר עליו גם בשבוע הבא, אז תשרן לעצמך דודו, ואנחנו נמשיך לדבר על זה כדי לתת לאנשים את הכלים הכי טובים. דודו אולצמן, פרשן כלכלי ויועץ פיננסי, תודה. ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכר. שלום הרב שלמה ישון.
שלום וברכה.
ראש מכון קטר לכלכלה על פי תורה, ואנחנו ערב חנוכה, ועוד יומיים נהיה כבר מול הנרות הדולקים, והשאלה היא ככה, מי שמקפיד מהדרין מן המהדרין, מצווה מן המובחר בשמן זית, וקנה שמן בכבישה קרה, והוא האמין שהוא קונה שמן זית, ואז מגלה בדיעבד שמדובר בשמן מעורבב, תערובת של שמנים, כי הכניסו בזה עוד שמנים, וזה בעצם לא השמן זית, יש לו עילה לבקש את הכסף בחזרה? וכך טעות?
אז כך, מדובר באמת במצב כזה, שבו הוא היה בטוח שהוא קונה שמן זית, ככה היה כתוב על הבקבוק, כבישה קרה. הוא השתמש בזה כשמן זית, ואחרי חנוכה התברר לו שהייתה פה איזושהי הונאה בדברים האלו. אנחנו מצאנו בהלכה הבחנה בין שני מצבים. יש מצב שבו אדם הזמין מוצר א' וקיבל מוצר סוג אחר לגמרי. במצב הזה המקח בטל, גם המאוחר וגם הקונה יכולים לבטל את המקח, כי בעצם המוצר הוא לא אותו מוצר שהמוכר, שהקונה הזמין. יש מצב אחר, שבו קיבל הקונה את אותו מוצר שהזמין, אבל האיכות שלו הייתה פחותה ממה שהוא ציפה לקבל. גם במצב הזה יש אפשרות לבטל את המקח, פה האפשרות היא רק על ידי הקונה ולא על ידי המוכר, כי המוכר בעצם לא נפגע, מי שנפגע זה הקונה בדבר הזה. אז במקרה שלנו יש להסתפק, האם זה מדובר במין אחר לגמרי, או שמדובר באותו מין רק באיכות ירודה, אבל זה לא כל כך משנה, כי בין כך ובין כך, היות שהקונה רוצה לבטל את העסקה, אז הוא רשאי לבטל ולקבל את כספו חזרה. אלא מהי? במקרה הזה הוא כבר השתמש בשמן, הוא כבר השתמש בהדלקה, הוא לא יכול עכשיו להחזיר את המוצר בחזרה למוכר. אז אנחנו מוצאים בהלכה, שאם השימוש שעשה הקונה, הוא שימוש שהמוצר היה מיועד לו, כלומר, הוא לא הזיק את המוצר באופן לא ראוי וכן הלאה. הוא השתמש במוצר באופן הראוי, באופן שלשמו היה מיועד. במצבים האלו, לא יכול המוכר להתנות את החזרת הכסף בכך שיחזיר הקונה את המוצר. הקונה כבר השתמש, המוצר לא בעולם, ולכן יהיה רשאי הקונה לבקש מן המוכר החזר כספי על השמן הזה. בניקוי אולי ההנאה שהייתה לו מכך שהשתמש בכל זאת בשמן מסוים להדלתה, אבל יהיה רשאי לקבל החזר כספי על העניין.
הדברים ברורים. הרב שלמה אישון, ראש המכון לכתר כלכלה על פי תורה, חנוכה שמח, בעיקר שנזכה לאור הגאולה ולהדלקת המנורה בבית המקדש. כל טוב. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם אחרי החנוכה, באותה השעה. על הצדקה כתוב, ובחנון הנה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום, וחנוכה שמח.